כאן רשת בית. מרחה בית. כאן רשת בית. מרחה בית, מגזין לעניינים ערביים בארץ ובעולם, עם ערן זינגר.
מרחה בית, מג'לה תתנאול שאון العرب في البلاد والعالم. مع ערן זינגר.
חמש דקות עכשיו אחרי השעה שתיים, שלום לכם, מאזינות ומאזינים, מרחבה, כאן רשת בית, מרחבית. מחר, 5 ביוני, ימלאו 53 שנים למלחמה שתוצאותיה ממשיכות ללוות את המציאות הישראלית עד עצם היום הזה, מלחמת ששת הימים, ובערבית, חרב סבעה וסיטים. יש למלחמה הזאת עוד שם בערבית, אנקסה, המלחמה שבה נחלו מדינות ערב תבוסה, במאבקן בישראל, בהמשך ליום הנקבה, האסון כהגדרתם, במלחמת יום העצמאות בשנת 1948. בשעה הקרובה נשמע עד כמה שינתה המלחמה הזאת את פניה של החברה הערבית בארץ, על הקשרים בינה לבין החברה הפלסטינית בשטחים, על השינוי שחל במצבם ובמעמדם של ערביי מזרח ירושלים, והתמורות שחלו בקרב תושבי הגולן הדרוזים שחיו עד אותה שנה תחת שלטון סורי. מרחבית, העורכת שושנה פורמן, המפיקה ילד דודי, טכנאי השידור רובי אוסנהולץ ורומן סורקין, אנחנו מתחילים. כן, אנחנו כאמור מתחילים, וכדי לדון בשינויים, בתמורות שחלו בחברה הערבית בישראל ובצורה שבה היא רואה עצמה, בצורה שבה היא מסתכלת על החברה הפלסטינית בשטחים, והצורה שבה החברה הפלסטינית מסתכלת על החברה הערבית, על כל אנחנו נשוחח בדקות הקרובות עם שלושה, ששלושתם כבר על הקו. ג'מאל מג'דלה, שלום לך.
שלום וברכה לך ולציבור המאזינים.
ג'מאל מג'דלה, פעיל חברתי מבאק אל גרבייה, ועוד שניים מיודעים שלנו, אחד מהם הוא קרוב משפחתך, מוחמד מג'דלה, עיתונאי מוחמד מג'דלה, שלום.
שלום וברכה, שלום לך ולכולם.
ויואב שטרן?
גם לדוד.
וגם לדוד. יואב שטרן, ואתה צוחק יואב. יואב, עיתונאי לשעבר ופרשן ענייני ערבים.
שלום, שלום לכולם.
וגם אתה כתבת את הספר בני המקום, נכון? לא כתבת אותו לבד, בוא נזכיר מי כתבת אותו.
דוקטור שרה אוסטקי דזר.
נכון, וזה ספר שעוסק בחברה הערבית בישראל. תשמעו, אנחנו הולכים לדבר פה על נושא מאוד טעון והיסטורי, מלחמת ששת הימים, אבל אי אפשר, בטח לא כאן אצלנו ברשת בית, אי אפשר לדבר על עניינים חשובים בלי לתת נגיעה על עניינים חדשותיים, ואם אנחנו כבר במרחבת על אחת כמה וכמה, ואם אנחנו עם מוחמד מג'דלה העיתונאי, אז על אחת כמה וכמה וכמה, כי מוחמד מג'דלה אתה עוקב עכשיו מקרוב כמו רבים בחברה הערבית, אחרי מה שקורה בתוך הרשימה המשותפת, מבחינת מה שקרה אחרי שנודע שחבר הכנסת סמי אבו שחאדה, הוא נגוע בקורונה, נכון?
נכון, הוא ונהגו האישי או עוזרו האישי, זאת אומרת, אתמול בשעה מאוחרת בלילה הודיע סמי אבו שחאדה, חבר כנסת מהרשימה המשותפת, שהוא אכן חולה בקורונה, ובעצם כל חברי הכנסת של הרשימה המשותפת שהיו איתו יומיים לפני, גם בישיבת הסיעה וגם בכנסת במליאה וגם במקומות אחרים, בניחומי אבלים למיניהם, שגם שם היה הרבה אנשים, התבקשו להיכנס בעצם לבידוד, ומהמידע שאני מקבל שרובם עשו כבר בדיקות, תוך שעתיים חלק מאוד גדול מהם צריך לקבל את התשובות.
ואני אוסיף לזה שכבר ממידע שאני מקבל, חלק כבר עשו בדיקות וקיבלו תוצאות שליליות, והשאר מחכים לתוצאות. טוב, אז הנה נתנו נגיעה חדשותית, ובוא נתחיל בסיבה שלשמה התכנסנו כאן היום. ג'מאל מג'דלה, אתה זוכר את ה... או נשאל את זה אחרת, עד כמה אתה זוכר את היום ההוא? 5 ביוני 1967, איפה היית ומה עשית?
אני זוכר את זה כמו אתמול בבוקר. היינו בבית ספר, הייתי בכיתה ד' ולמורה שלנו לחקלאות קראו אחמד אבו עסבה, בוגר כדורי. והוא הקשיב באמצעות הרדיו שנמצא בסוסיטה אצלו לכל ישראל רשת בית, מה שהיום. היה כל, רק כל ישראל, לא היה לא הגל הקל ולא גול המוסיק, היה כל ישראל. ואמר יאללה תלכו כולכם הביתה. הוא קילל איזשהו כללה ככה הסיסית. אנחנו כל הזמן התחנכנו ושמענו על כך שהכוחות שלנו, אחמד סעיד והגיבורים ובעד הפירוקום אמרנו מה קרה, אומר אליהוד החתלו לבלד, שלום, היהודים כבשו את כל הארצות מסביב. וככה זו הייתה המכה הראשונה שאנחנו שמענו. אבל גם ראינו שכוחות צבא נמצאים בקרבת קיבוץ מגל מול זטה. בעצם בגדה המערבית לא הייתה מלחמה. זה מה שהיה, היה מלחמת ששת הימים, אבל בגדה המערבית לא שמענו לא תותחים ולא נגמשים ולא ראינו כוחות ולא הפצצות. בגדול, חוץ ממובלעות פה ושם, לא היה מלחמה, הצבא הירדני נסוג והגדה נהייתה חלק ממה שנקרא כיבוש 67. אבל החוויה יותר מתוקה, פתאום התחברנו לקרובי משפחה. למחרת, כמה ימים אחרי זה, לא היה לא מחסומים, לא כלום, כולם נהרו ליישובים ולכפרים, והכפר שלי אז צמוד לכפר אחר, נקרא נזלת עיסה, המרחק בין בקה לנזלת עיסה, ובטח יואב ואחרים שביקרו במקום יודעים, המרחק הוא 5-6 מטר. ואני הלכתי לבקר שם בקרובי משפחה שלי, וזה לא עבירה של מלחמה או כיבוש דורסני או משהו. ולהזכיר לך ולציבור הצופים. אנחנו סופחנו למדינה באפריל 49. אנחנו לא היינו תחת הממשל והמשטר הישראלי היהודי ב-48 או בעקבות המלחמה ב-48, אלא בעקבות הסכמי רודוס צורפנו כל המשולש מכפר קסם עד אום אל-פחם כולל לשטחי מדינת ישראל. וכך נוצר המצב שחיינו 18 שנה, שנה ומשהו לפני זה תחת ממשל צבאי, שהממשל הצבאי הזה היה זרועו הארוכה של מפאי, שזה גם הממשלה. וידענו איזה ממשל זה ואיזה משטר זה, וכל מי שהיה צריך לנסוע לגן שומרון לדוקטור גולן, ככה קראו לו הערבים, גולן, לטיפול היה צריך לקבל היתר מהמושל הצבאי. ואני זוכר את המושל הצבאי חיים רון שהיה מגיע עם דשבו. אז היו עד סגני אלופים ואלופים, לא היה לו אלוף משנים ולא תתלו.
הסיטרואן האגדית, כן.
כן, היה מגיע, הוא היה כמעט בין היישוב. כל חג היה מגיע ומברך, ואנשים מכירים. וגם המושל צבאי שלפניו, צבי אלפלי.
ג'מאל מג'דלה, נדמה לי או שאתה מסתכל במין סוג של נוסטלגיה על תקופת הממשל הצבאי שקדמה ל-67?
זה ממשל צבאי לכל דבר ועניין, אבל הוא לא היה עוין ולאומני וגזעני ובוטה. האנקדוטות על המושלים הצבאיים, שחלקם היו קשים, בני צפת ובני זיכרון, אני לא רוצה להזכיר את השמות שלהם, כי הם שלטו בערבית, והם, הייתה לפעמים תחושה אצל התושבים שהם מייצרים נקמה שמלפני המלחמה ואחרי המלחמה. היו עושים מסביב לצעיר שבקשו ברחוב במקל, אל תצא מהמעגל הזה, והוא היה הולך, חוזר אחרי 3-4 שעות, רואה אותו עומד, אומר לו, וואלה, עשיתי את זה בצחוק, אתה עדיין כאן, אבל הפחד מההתנהלות וההתנהגות של הממשל הצבאי, שהיה מאוד דורסני, הוא היה נכון. יחד עם זאת, כל המושלים הצבאיים לימים, והיו יותר קרובים מאשר, לצערי הרב, מפקדי תחנות משטרה בתקופות האחרונות במקומות מסוימים. אני רוצה לעשות
הכלל הגורף. בוא נעצור כאן ונעבור לדור הבא. מוחמד מג'דלה, לאחיין שלך. מוחמד מג'אדלה, אתה כמי שחי כאן בארץ ומסתכל על המציאות מכמה וכמה זוויות, גם מהזווית הישראלית, גם מהזווית הפלסטינית, אתה גם גרת ועבדת ברמאללה תקופה ארוכה, ואתה גם יודע איך הפלסטינים מסתכלים עלינו, או למען הדיוק עליכם, הערבים בישראל, תכף ניגע, זאת נקודה שאני מאוד רוצה לגעת בה, אבל עד כמה אתה חי את המציאות הזאת שתאיר עכשיו דוד שלך, ג'מאל מג'אדלה, לגבי התקופה שקדמה ל-67?
להגיד לך את האמת, זו פעם ראשונה שאני שומע את התיאור המרתק כל כך, למרות שיצא לדבר על הרבה דברים, לא על התקופה הזאת. ואני מנסה לתאר לעצמי את בקה אל-גרבי במצב שהוא מדבר עליו, ואני לא מצליח. זה כל כך לא דומה ולא זהה, ואפילו עד כך שאני לא יכול לתאר מצב כזה, שאין לי את האפשרות או את הזכות לצאת מבקה. אז מהבחינה הזאת, אני חושב שיש פה פער מאוד גדול, בין הדור הזה שחי את ההגבלות האלה לבין הדור שלנו. זאת אומרת, אני לא הייתי מתאר לעצמי שמישהו בגלי או בדור השני שאתה מתאר או מכנה אותו שכן היה מסוגל לחיות במצב הזה ולקבל אותו, וזה באמת מתאר איזשהו מהפך גם בחשיבה עצמה שהדור הזה עבר. זאת אומרת, תמיד אתה יודע, יש כל מיני ויכוחים פוליטיים, ותמיד היה נהוג להגיד בגילי ובדור שלנו שהשייכים יותר לדור של הממשל הצבאי כן היו מקבלים התנהגות מסוימת שהייתה מתרחשת מבחינה פוליטית או אפילו מבחינה צבאית כלשהי. זאת אומרת, אני כן עכשיו מצליח להבין מאיפה בעצם הדור היותר צעיר הוא יותר, נקרא לזה, נועז ואמיץ, ואפילו יוצא לרחובות בצורה יותר אמיצה מאותו דור יותר מבוגר. אבל באמת שאני אומר לך, אני לא, אפילו לא מצליח לדמות את זה. זאת אומרת, את מה שהוא מתאר, שיש מושל צבאי, ולמרות ששמעתי הרבה סיפורים על איך זה התנהל,
זה די ברור שאתה לא מצליח לדמיין את זה, אבל אני רוצה ללכת הלאה. הנקסה, הכינוי הזה, הד אל-מוסטלח, הביטוי הזה, יום הנקסה. עד כמה אתה בדור שלך, בחבר'ה בגילך, משתמשים בך בביטוי יום הנקסה?
אני חייב להיות כנה איתך. זה פחות נמצא בתת מודע של ילדי 90 ומעלה. אבל אי אפשר להתעלם גם, זאת אומרת, זה בחברה היומיומית שלנו, אבל אי אפשר להתעלם מזה שבפעם הראשונה שאתה פוגש ומדבר או מכיר מישהו או מירושלים או מהגדה המערבית או מעזה, כן, או מכל העולם הערבי או הפלסטיני מחוץ לקו הירוק, זה כן פוגש אותך, ואז אתה שם מצליח להבין או בעצם להבחין שאתה כן שונה מהבחינה הזאת. זאת אומרת, כל עוד אתה חי בחברה הפנים, נקרא לזה ככה, ערבית ישראלית, אתה לא פוגש את זה ביום-יום שלך. אבל ביום שאתה מנסה לצאת קצת מעבר לקו הירוק, אתה כן פוגש את זה, כי כל פלסטיני בעולם ששואל אותך, ואתה אומר שאתה פלסטיני, הוא צריך להבין ולהבחין האם אתה פלסטיני של 48 או של 67.
זה הנושא הבא שאני רוצה לדבר עליו, על ההבחנה בין ערב 48 וערב 67, ונרשה לידידנו יואב שטרן לפתוח בתשובות כאן. יואב, אם אתה היית נשאל את השאלה, מה עשתה מלחמת 67 לערביי 48? מה היית משיב?
טוב, זה היה למעשה, כשמסתכלים לאחור, אפשר לומר, שדרוג בסיטואציה של הערבים, הציבור הערבי בישראל, הציבור הפלסטיני בישראל. למה? כי לא סתם אבו ג'אבין, ג'מאל מג'אדלה מדבר איתך בתוכנית על הממשל הצבאי, זה היה סוף הממשל הצבאי, עד אז הם היו תחת כיבוש, זה היה הכיבוש שקמה מדינת ישראל ב-1948 בגבולות 67, וב-67 נהיה כיבוש אחר, שזה כיבוש של הגדה המערבית ועזה והגולן, ובעצם זה, הדיון נהיה לא על הכיבוש של 48, אלא על הכיבוש של 67, והערבים של 48, הערבים הישראלים, הפכו בעצם באותה שנה או שנה קודם לקראת אותו אירוע, להרבה יותר מתערבים בזכויות שלהם ליהודים, בוא נקרא לזה, עם הפריבילגיות שיש ליהודים, ואפילו היום יותר. למה? כי מוחמד מג'אדלה הוא נע בכל השטח הזה בחופשיות, והולך ולרמלה בחופשיות, ויוצא לעולם וחוזר, והערבים של 67, זאת אומרת הפלסטינים בשטחים, הם לא יכולים לעשות את זה. אז בעצם הערבים הישראלים הם, והיום עוד יותר אפילו משנות ה-90 ושנות ה-2000, הם הפכו להיות מוכרים לא רק בשטחים, אלא בכל רחבי העולם הערבי, גם בזכות המנהיגים שכולם רואים אותם בטלוויזיות, אז יודעים מי זה אחמד טיבי ברחבי העולם הערבי, והסיטואציה שלהם הפכה להיות מובנת, ובמקום להיות הבוגדים שנשארו באדמות שלהם כמו פחדנים, שזה מה שאמרו עליהם, והם בוגדים כי הם חיים עם היהודים, הם יכולים ללחם בהם או במקום לברוח מהם או לא יודע מה, אז הם פתאום מבינים שהם אלה שנשארו בארץ, הם אלה שסבלו ממשטר צבאי בהתחלה, והיום הם אלה שנלחמים באפליה, וגם משתתפים במשחק הפוליטי הישראלי בסיפור מורכב מאוד שאנחנו לא נדבר עליו עכשיו.
ג'מאל, כן, אנחנו מתמקדים עכשיו באז ואיך זה משפיע על היום, אבל ג'מאל מג'אדלה, כמה התיאור הזה של יואב שטרן הוא מדויק בעיניך? כלומר, מעמדכם, אתם, ערב תמני וארבעין, הערבים בישראל, מעמדכם שודרג בהשוואה למה שהיה.
זה מאוד מורכב, וזה לא, תראה, עד 67 לא יכולנו, לא סבלנו, למרות הממשל הצבאי, מעוינות ומגזענות, כפי שזה מתבטא ב-20 שנים האחרונות, חוק הלאום, חוק קמנץ, חוק המואזין, חוק השפה הערבית, איחוד המשפחות שהעריך אותו אתמול שלשום, הפקעת האדמות, חוק השבות, אנשים שחיו פה מאות בשנים, יצא ללבנון משום מה או לאיטליה, הוא רוצה לחזור הביתה, הוא לא חוזר הביתה, איש גר בנזלה, 4 מטר, חלקו בירושה או חלקו בקניין שלו, הופקע. אז זה קצת מורכב. יחד עם זאת, יואב באמת צודק, אנחנו שודרגנו, נהיינו הקבלני משנה, בנינו את אשדוד ותל אביב ואיפה לא, והעובדים היו מהשטחים, וגם העובדים וגם האנשי שטחים ועזה הם גם שודרגו במרכאות, איזה תחותם וזה דבר מדהים. א', מ-67 צפונה לא יצאו לחפש פרנסתם, לא במפרץ ולא בצפון אפריקה ולא בתימן ולא בסעודיה שהיו שם, כולם. בעד להזכיר לכם, בראשית שנות ה-50, הפלסטינאים הוו הזרוע הפוליטית ההסברתית של מרבית מדינות ערב, לרבות מצרים, צפון אפריקה, תימן, סעודיה. מי שיקרא יראה את זה.
אז רגע, תרשה לי שנייה לתרגם את זה לשפת רדיו מבזקית, מה שנקרא. אתה מאשר את מה שאומר כאן יואב שטרן, שמלחמת 67, מלחמת ששת הימים, שדרגה את מעמדה של החברה הערבית בישראל, של ערבי 48, מההיבט האזרחי, מההיבט הכלכלי, אבל לא מההיבט הפוליטי. זה מה שאתה אומר. ההיבט הפוליטי, אתה אומר שהעניין הוא מורכב.
ויותר מזה, גם שדרגת מעמדם של אנשי השטחים בעזה ובגדה, שהיו תחת עול המשטר, שני משטרים שלא היה בהם פרנסה, ופתאום אנשים לא יוצאים החוצה ונשארים ונשאבים אל תוך מדינת ישראל לעבוד, והיה איזה מין חופש מסוים למרות הכיבוש בשתי הזירות. ואחרי 87, תדע לך שבין 67 ל-87 זה 20 שנות הזוהר של העם הפלסטינאים בכלל, ברמה החברתית, השכלתית, כלכלית, עסקית, אבל לא הפוליטית-מדינית.
אתה אומר 87, אתה מדבר על האינטיפאדה.
כן, חלק מההנהגה הישראלית חשב שזה לעולם ועד, נהיה לערבים טוב, הם עובדים, הם חופשים, הם באים עם הרכבים בלילה לנתניה, לתל אביב, ליפו, לחיפה, עם הטט והשין והרש, למי שזוכר את הלוחות זהוי.
מה יש לך עם הרש, תגיד לי, מה אתה תמיד דוחף את הרש ואת הרש, מה תמיד?
זה רמלה, שכם, טולקרם, ג'נין, כולם היו באים חופשי, אף אחד לא הצביע, תראה פה רכב ערבי או כאן
יש לי. בית וחס.
אני זוכר את זה כמו היום. ופתאום, ובתקופה הזאת, ערבים בישראל והערבים מהשטחים ומהרצועה התחתנו חופשי ובאו לסניף משרד הפנים בחדרה, נתניה או עבר, והביאו את התעודות, הישרים את המסמכים, טיק טיק טיק, קיבל אזרחות ישראלית. זה יותר קרוב ל-100,000 כאלה יש בכל רחבי הארץ, אנשים שהתחתנו בין זה מגבר ערבי ישראלי או אישה ערבייה ישראלית, כולם נהיו אזרחי ישראל. Okay. ולא היה בזה שום פגם. תקשיבו. אז אני מראה לך את התקופה והשינוי. Okay. הבעיה היא של ההנהגה הזאת שאינה מוכנה להבין את המשתנים וללכת לקראת הבנה עם האוכלוסייה
טוב,
הזאת.
זה כבר נושא אחר, זה לא נושא התוכנית עכשיו, ואני מבטיח לך.
לא, אנחנו חלק מהתוכנית הזאת.
תשמע.
ברגע שאתה מקבל אותי, ואני נמצא כי סתם אני זורק תמיד דוגמאות. בכל ערוצי התקשורת, עיתונים, טלוויזיה ורדיו, אני רוצה לראות אחוז אחד של ערבים בכל העמדות. עורך, השמלאי, טכנאי, עיתונאי, והוא לא נמצא.
ג'מאל מג'אדלה, מוחמד מג'אדלה ויואב שטרן, תישארו על הקו. אני רוצה שנעשה הפסקת פרסומת, ומיד אחרי הפרסומת אני הולך לשאול את השאלה, את שלושתכם, איך הפלסטינים, שלמעשה נכנסו לתוך המשוואה הזאת ב-67 בשטחים, איך הם מסתכלים עליכם, מוחמד וג'מאל מג'אדלה, איך מסתכלים על הערבים כאן, על החברה הערבית בישראל. אנחנו מיד חוזרים אחרי הפרסומת, הפסקת פרסומת קצרה, תישארו איתנו, כאן רשת ב'. עשרים ושבע דקות וחצי אחרי שתיים, אתם על מרחבת, ואנחנו בדיון המרתק הזה על מה שהתרחש בתוך החברה הערבית ועל מעמדה ומצבה של החברה הערבית בישראל מאז מלחמת ששת הימים 1967, כזכור מחר, 5 ביוני, ימלאו 53 שנים למלחמה ההיא. ואיתנו על הקו ג'מאל מג'אדלה, מוחמד מג'אדלה ויואב שטרן. מוחמד מג'אדלה, אתה עובד הרבה עם הפלסטינים ברמאללה. איך הם מסתכלים עלינו, או למען הדיוק, איך מסתכלים עליך, על ערבי שחי בתוך מדינת ישראל?
טוב, זה מתחיל כשאתה נוסע ברכב עם לוחית רישוי צהובה בגדה המערבית. זאת אומרת, אני מדבר עכשיו עליי כפלסטיני ערבי, אזרח מדינת ישראל, בתוך הגדה המערבית עצמה. ופה אתה מצליח להבין שלך יש מעמד, וזה אכן יותר פריבילגי, זה לא בגלל שאתה רוצה להיות שם, אלא בגלל שהשוטר עצמו, השוטר הפלסטיני, קודם כל, הוא לא יכול, לא מוסמך לעצור אותך קודם כל, אסור לו לתת לך דוחות, אסור לו גם לעכב אותך לחקירה וכו'. וזה, קודם כל, יוצר לך מעמד שונה משאר האנשים שנמצאים שם עם לוחיות רישוי או לבנות או ירוקות. ואז מתחיל גם כל העניין הזה שאתה נפגש עם האנשים האלה, ואתה, בעצם לך יש את האפשרות, למשל, כל אדם שתשאל אותו בגדה המערבית מה הבילוי שהוא רוצה לעשות, יגיד לך דבר ראשון שהוא רוצה ללכת לים. ואתה מתחיל לגלות שים, למשל, זה דבר מאוד לא נדיר שם, והים הוא רחוק מבקה על רבי איזה 10 דקות, ואני בכלל לא היה דעתי ללכת לשם, אבל כשגרתי ברמאללה למשך 1.5 או 2 שנים, גיליתי שזה, התחלתי להגיד שזה דבר מעניין, זה לא נמצא שם, וכולם תמיד רוצים, ועומדים שם על הגגות, ומסתכלים על הים, על חופי קיסריה ויפו, ומסתכלים על הים. אגב, אפילו השכרת הדירות שם שונה אם הדירה שלך כן פונה לים, למרות שלא רואים אותו. ובאמת אתה מתחיל להבין שיש פה מעמד שונה לגמרי. גם הם מבינים את זה ומסתכלים עליך בתור, ואפשר להגיד את זה במילים הבאות, שאתה זה שהתמזל מזלך ונשארת שם בפנים. אתה זה שיש לך את האזרחות הישראלית, את הדרכון הישראלי שאתה יכול לטוס, אתה לא צריך אשרת כניסה לאירופה או למקומות אחרים בעצם.
כלומר, מסתכלים עליכם, הערבים בישראל, כמבט של מי שנמצאים מעליהם, נכון? כלומר, המעמד שלכם יותר טוב, החיים שלכם יותר טובים.
עכשיו, צריך להסביר משהו. זה לא באמת נכון. זאת אומרת שהמשפחות, יש משפחות ברמאללה, ובמקומות אחרים בגדה המערבית, שאין בכלל מה להשוות, כן? את המצב הסוציו-אקונומי שלהם, את המצב בכלל, גם הפיננסי הכספי וכולי, ואפילו גם החברתי וההשכלה האקדמית שלהם, אין מה להשוות אפילו גם ליהודים שנמצאים פה, כן? כדי להיות, לערוך את ההשוואה הזאת בצורה מדויקת, נכונה ואובייקטיבית. זאת אומרת שיש משפחות עשירות ונמצאות בעשירון העליון שהם הכי מסודרים שיש.
כן, אבל לפעמים כסף זה לא הכל בחיים, כן? אנחנו מדברים פה על מעמד אזרחי, מעמד מדיני.
לא, גם להם, אפילו יש חלק שיש להם דרכונים אמריקאים, והם יכולים, והם מסודרים טוב מאוד, אבל הם עדיין לא יכולים להיכנס לחיפה וליפו. אבל פה יש עוד מעמד, ביניים שצריך להסביר עליו. זה לא רק או שאתה מערבי 48 או מ-67 זה נגמר, יש פה גם את ירושלים, גם להם יש מעמד מיוחד שונה, כי להם יש אפשרות להיכנס גם לגדה המערבית.
איתם אנחנו תכף נדבר, איתם אנחנו תכף נדבר. מוחמד, תסלח לי שאני ככה קוטע אותך, כי יש לנו ככה הרבה אנשים שאנחנו רוצים לדבר איתם. יואב שטרן, עד כמה זה השתנה, כלומר ב-67, האם עד 67 זה היה למעשה הפוך, מה שמתאר כאן מוחמד מג'אדלה?
תראה,
כן, אפשר לומר, כמו שאמרנו קודם, הערבים בישראל היו נחשבים הבוגדים, והיום הם נחשבים הפריבילגיים במרכאות. ורואים את ההבדלים במעבדות האלה, גם כשמגיעים פועלים מהאגדה לעבוד בתוך ישראל היום, אז אנחנו רואים, בסלנג, בלשון הרחוב, הבפאווי, זה שהוא בא מהגדה המערבית, וזה ברור שהוא מקבל פחות כסף ועובד בעבודות כפיים וכולי. לעומת האזרח הערבי הישראלי שהוא במקום אחר והיהודי, ויש פה איזה משחק היררכי של החיה האנושית לצערנו עסוקה בו.
מוחמד מג'לי דיבר על הפריבילגיות, ואתה מוסיף עוד פריבילגיה שיש לערבים בישראל שאין לפלסטינים בשטחים, למשל האפשרות להגיע למסגד אל-אקסה.
נכון, ובמסגד אל-אקסה, בגלל כל הדברים האלה, אז הערבים הישראלים, התנועה האסלאמית, בעיקר הצפונית, גם הדרומית, תפסו מעמד שאף אחד אחר לא יכול היה לעשות את זה, אז בעצם הגורמים האלה ניצלו את החופש תנועה שלהם וחופש הפעולה שלהם וזה שהם נהנים מאזרחות ישראלית, כדי לעשות ואלת דברים שהם היו מכוונים נגד ישראל, אבל גם הפלסטינים לא תמיד אהבו את זה, וגם לא הירדנים תמיד אהבו את זה, וזה הכל היה בחסות הסיטואציה המורכבת, המשחק הזה, שבין כל הגורמים שבהם מדובר. בעצם מה שקרה ב-67 זה שינוי של המשוואה הגדולה שיש לנו פה, ועד היום, אנחנו 53 שנה אחרי, עכשיו מדובר על הסיפוח, זה בעצם מה עושים השלב הבא. ישראל אומרת, נכניס עוד איזה, נדבר על הסיפוח, כדי שהסיפוח יהיה הדיון, בזמן שקודם השאלה הייתה השטחים כולם, ולפני כן השאלה הייתה עצם קיומה של מדינת ישראל, אז כל הזמן המשחק הזה ממשיך בין כל הגורמים, גם במעורבות של גורמים בינלאומיים.
לסיום, ג'מאל מג'דלה, ניתן לך את הכבוד לסכם.
אני קצר.
שמעתם, הוא יקצר, הוא יקצר.
הקנאה במרכאות באה מהמקום של חופש תנועה וסיכויי תעסוקה. מה שהיום אחרי שנות ה-90, ה-2000, הם לא זמינים יותר לאוכלוסיות בשטחים וברצועת עזה כפי שהם זמינים לנו. אבל יותר מזה, דווקא הם נהנים מיתר פריבילגיה, לפחות עד 2011 בהרבה מקומות, יכלו לנסוע לירדן ומירדן ללבנון, לסוריה, לעיראק, לאן שהם רצו, כל החברים האלה שנמצאים ברצועת עזה, למצרים, לא כמו שאנחנו לא יכולנו להיכנס למקומות כאלה, חוץ מלמכה בישורו, חוץ למצרים וירדן. אז יש פריבילגיות, הסטטוס הכלכלי, עסקי, חברתי, ציבורי שלהם, לפעמים הוא יותר טוב מאיתנו, יש להם משרדי ממשלה, אמנם זה מה שנקרא הרשות הפלסטינאית במידה מסוימת, הם יותר חזקים מאיתנו עוצמתית, לעומת אנחנו כאן שכפופים, ואזרחי המדינה...
כן, אתה מרגיש שהם, ערבי 67, יותר חזקים?
עובדתית, יכלו לנסוע לצפון אפריקה, לתימן, ללבנון, לעשות עסקים, ללמוד שם, אנחנו לא. דוגמה, אנחנו נהנים מחופש תנועה ותעסוקה בשנים האחרונות. עד 90 היו שמים לנו. יכולת לראות בערב אל-ערמשה ליד נהריה, אוטו מג'נין מוכר בצל יבש בבאר שבע. נסעו לכל מקום, ליפו, לא ים ולא שמה ים. חלו שינויים, ואז המכבש עליהם נהיה יותר קשה. וגם ב-67 המכבש עליהם היה בהתחלה קשה. ניסו להגלות מאות אלפים, כמה שרק אפשר, באזור טול קרם בענבתא, בשכם, העמידו אדון, אותו שר ביטחון מול ראשי ירושלים, שני האנוארים, אוטובוסים להגלות את האנשים תחת הפחדה מהיהודים, שלא ידעו מה זה. אלה עובדות, ולא יצא להם. אבל תשמע, הראייה מה עושים הלאה קדימה? להתפשט, לשלוט ולספח וריבונות, זאת לא הנוסחה, לא לנו, לא להם, לא לאף אחד.
המסר ברור, ג'מאל מג'דלה, תודה רבה.
המסר ברור, לפחות העברתי מסר.
העברת מסר. רבותיי, תודה רבה לשלושתכם. ג'מאל מג'דלה, מבאקה אל-גרבייה, פעיל חברתי. מוחמד מג'דלה, העיתונאי יואב שטרן, פרשן לענייני ערבים בעבר, ואחד ממחברי הספר בני המקום. שוקרן ג'זילן לאלקום. שוקרן.
שוקרן.
טוב, הוזכר שמה של ירושלים ומה עבר על ירושלים אחרי 67, ואיתנו עכשיו שתיים, אם וביתה, השמות האמיתיים של השתיים מצויים אצלנו. אנחנו נכנה את הבת מרי. שלום מרי.
היי, שלום אירן, מה שלומך?
בסדר, מה איתך?
בסדר גמור, תודה.
וגם אימך על הקו, אדל. שלום אדל.
אהלן, שלום, שלום, מה נשמע?
כיפק יא אדל.
אהלן וסהלן, אלחמדולילה, וכיפק אינטה?
אלחמדולילה, מבסוטין, אליום, יעני...
אללה יעתיק אלעאפיה.
איך אומרים? במגבלות, במגבלות הקיימות.
במגבלות, הכל במגבלות בארץ הזאת.
אדל, ספרי לי, ספרי לנו איפה אתן גרות, איפה אתן מתגוררות בירושלים.
אנחנו עכשיו, אחרי שאני התחתנתי וזה ב-74, בעיר עתיקה ליד כנסיית הקבר. אבל במלחמת ששת הימים, היינו, הייתה משפחה שלי גרה בשועפאט, בדרך של ענתה, שהיא עכשיו, איפה הגשר שיורד למעלה אדומים.
ומה את זוכרת מהיום ההוא, מחמישה ביוני 67, אדל?
אני זוכרת, אני חושבת שאני זוכרת טוב. באותו יום, היה יום שני בבוקר, אבל התחיל אצלנו המחשבות אצל המשפחה וזה שהתחיל את המלחמה עם מצרים וסוריה. והאבא היה הוא עובד באום, עובד בתחבורה. אז המשרדים שלו היו בשייח' ג'ראח. אז בא הביתה ביום ראשון, הוא לא עובד, היה עם חברים וזה, אמר לאמא, יש הרגשה של מלחמה גדולה הולכת להיות פה. אז מה נעשה? מה את חושבת שאנחנו נעשה? אמא אמרה לו, אתה יודע מה? אנחנו ב-48 היינו עדיין, הם בדיוק התחתנו ב-31 לאוגוסט 48. והיו גרים בתלביה בבית שלהם.
כן.
אז אמרה לו, אתה זוכר איך אנחנו יצאנו מהבית שלנו, בנעלי בית, וברחנו, לא ידענו לאיפה ללכת, הלכנו לאמא שלך, אמא שלו הייתה גרה במוסררה, איפה כנסיית האנגליקנים שמה.
כן.
אז בדיוק ליד.
את אומרת למעשה שמה שאת מנסה להגיד זה שהיא הצביעה לזיכרון שהיה אז ממה שנהוג לחנות הנכבה, מ-48?
כן, בדיוק. אז אמרה, אני לא מוכנה לצאת מהבית שלי, אלוהים ישמור אותי, אני וילדים שלך ואתה נשאר בבית שלנו. מה שיקרה לשכנים, לאנשים, גם יקרה לנו.
אדל.
אם מגרשים אותנו לירדן בכוח, אז נצא. אבל אף אחד לא מגיע אלינו, לא מגרש אותנו בינתיים וזה, אז אנחנו לא יודעים מה הולך להיות.
מה ידעת על יהודים עד אותה תקופה, עד 67?
תשמע, אבא שלי היה, הוא מבוגר, הוא נולד ב-1919, ואמא שלי, אם הייתה חיה, היא מ-1927. אז היו מספרים לנו איך היו עסקים, איך אבא שלי היה לו משרד ברחוב שלמה ציון המלכה, חברת פאסט של נסיעות, זה של האבא וסבא ואח שלו היו ביחד שמה. איפה קפה קדוש? צד למטה.
טוב, פה את כבר מתחילה לתת יותר מדי פרטים, ואני לדאבוני אינני ירושלמי, אז אני לא עד כדי כך.
אתה לא ירושלמי.
אבל כן, אני חיפאי ואני לא מתבייש בזה.
אז אבא שלי תמיד דיבר יפה, והם היו עם האנגלים, שילוט של האנגלים, שילוט היו ביחד עם היהודים, היו חברים. אתה יודע, יש אנשים גזענים, יש לא גזענים, והיה מספר סיפורים, אתה יודע. מספר את כל
וב-67, מה קרה? איך היחס הזה, אם בכלל השתנה ב-67?
אז עכשיו ב-67, זה היה דיבור שלו על, ביום ראשון, ביום שני, כמעט בסביבות 11 בצהריים, פתאום התחילו את המתוקים, את המטוסים מעל ירושלים, וירויות מאזור של הר הזיתים, טור, מאיפה יש אוגסטה ויקטוריה מהצד השני ממנדלבאום, וזה פתאום איזה בומבה גדולה על ליד הבית שלנו, קצת כאילו רחוק איזה 200 מטר מהבית, היה מחנה של הצבא הירדני. אז שם התחילו הם לראות על המטוסים ועל זה, ואנחנו מתחת למיטות, ואנחנו תחבנו, אתה יודע, אמא אומרת, אתה תחת, מתחת לשולחן, וזה פתאום איזה בומבה גדולה ירדה, אז על המחנה הזה. כל, אחרי שנהיה שקט כזה וזה, כל השפנים וזה, לקחו אחד את כולנו, עברנו מהבית שלנו, הלכנו לבית של איזה שכנים שהוא שלוש קומות, למה הבית שלנו היה קומה אחת. וכל השכנים, אתה יודע, כולם אחד מכיר את השני, כל אחד אסף ילדים שלו,
כן.
ויאללה, כל אחד לקחת הילדים, כמו עוף שהוא שומר על הילדים שלו, אתה יודע, משיב אותם, כל אחד מסביב שלו, מה שיכלו לקחת סמיכות את דברים, וישבנו שמה. ישבנו, בלילה התחילו את הצבא ללכת רגלית בתוך האזור שמה. רימונים עם אור, רימונים עם ריח של לימון, אני חושבת, וזה ודברים כאלו, והערבים גם היו יורים עליהם את הירדנים, ועוד יורים אחד על השני.
את זוכרת את המפגש הראשון שלך עם חייל ישראלי ב-67?
אני חושבת אחרי עשירי לחודש, אחרי שמשה דיין נכנס מדרך שער יפו, כן. והלך לכותל וזה, פתחו לנו לצאת. אנחנו ראינו חיילים וזה, אבל לא דיברו אותנו, ואמא ואבא וכל השכנים, כל אחד שמר על הילדים שלו שלא יצא החוצה, שלמה אנחנו במלחמה. אז שאירו אותנו, אתה יודע, עם המשחקים שלנו וזה בתוך הבתים.
כן.
בעשירי לחודש משה דיין נכנס והלך לכותל, ואחרי שהוא נכנס והגיע לכותל לרוב היהודי והכל, עוד שבוע, אחרי שבוע הם התחילו לקיל את העוצר. קצת, אתה יודע, לאנשים לצאת פה ושם, באיזה יום ראשון הרסו את היה גדר במנדלבאום. שם הרסו אותו ונתנו לאנשי מזרח ירושלים שיוכלו להיכנס לירושלים בפנים, אתה יודע, לרחוב יפו וזה.
אדל, אני מבקש ממך עכשיו להישאר על הקו, כי אני רוצה לשמוע עד כמה הסיפורים האלה עדיין נמצאים בתוך התודעה, לא רק שלך, אלא גם של ביתך מרי, שגם היא נמצאת איתנו על הקו, אני רוצה גם לשמוע אותה. זה יקרה מיד אחרי הפסקת הפרסומות, ונשמע עוד מהתיאור המרתק של איך נראתה אז המלחמה, 5 ביוני 67, דרך העיניים של ערביות באזור העיר העתיקה בירושלים. אתם על רשת ב', אנחנו מיד חוזרים, פרסומת קצרה ושבים אליכם. שלוש עשרה דקות לפני שלוש, מרחבת, אנחנו שווים עכשיו לתיאורים המדהימים של המלחמה ההיא, מלחמת ששת הימים, 5 ביוני 67, ושמענו את התיאור המאוד מפורט שלך, אדל, תודה לך, ותשאר איתנו לקו ביטח מרי, גם היא על הקו. מרי, את חיה את כל התיאור הזה, את כמה כל מה ששמענו עכשיו מימך, הוא חלק מהחיים שלך ב-53 השנים שחלפו מאז אותה מלחמה.
תשמע, אירן, אני חושבת שכל החיים שלנו במזרח ירושלים לא הסתיימו בנקסה או במלחמת ששת הימים. זה חיים מומשכים של מלחמה, כי אתה פשוט, אם אתה חושב מבחינת התקשורת או מבחינת הסופרים, הם מספרים על השנים של השלום הכלכלי ואיך במזרח ירושלים הצליחו לעשות כאילו שקט ושלום, אבל תמיד תמיד האזרחים של מזרח ירושלים לא הרגישו חלק ממדינת ישראל, פשוט מאוד בגלל שהם מתחת לכיבוש. אז אתה יש לך חיים מתחת לכיבוש.
אני רוצה אבל לשאול אותך בהקשר הזה, למי את כן שמרגישה שייכת? את מרגישה שייכת לממשל ברמלה? את מרגישה שייכת למי? לירדנים? מה תחושת השייכות שלך?
לא, תשמע, אני תמיד כששואלים אותי בעולם מאיפה את, אני תמיד אומרת להם, אני פלסטינית מירושלים. אני שייכת תמיד לירושלים. אני מרגישה שירושלים תמיד הייתה החלק הגדול שכולם לא רצו לדבר עליו. אם אתה מסתכל על המסע ומתן פלסטינים, הפלסטינים והישראלים שנמשכו 25 שנים וכל התוצאות היו אוסלו, מדינה פלסטינית בהגדה המערבית. אף אחד לא רוצה להידבר על ירושלים. ואתה גם גר בירושלים, ואתה לא מרגיש שייך לא לישראלים ולא לאף אחד. פשוט מאוד. כי הישראלים הצליחו לסגור לנו את האוריינט האוס. אוריינט האוס שהיה פשוט בשנים האחרונות עד שפייסל חוסייני נפטר לפני 19 שנים. הוא היה הרפרנס הפלסטיני היחיד בירושלים, והוא הצליח לסדר את החיים של הירושלמים.
את יודעת, זה מעניין מה שאת אומרת כאן. כלומר, אם אני צריך להניח אותך ואת אימך אדל על, על, על מדף של שייכות, אז זה לא ערב 48 ולא ערב סבא וסיטי, נכון?
כי יש לנו סטטוס, נתן לנו משרד הפנים, זה סטטוס שונה לגמרי. אתה לא שייך למדינת ישראל, בתעודת זהות שלך אתה ירדני, אבל יש לך תעודת זהות ישראלית. כשאתה נוסע לחול, אין לך דרכון ישראלי, אז יש לך תעודת מעבר ישראלית. בתעודת מעבר אתה ירדני, אבל אתה לא מרגיש ירדני, כי אתה פשוט משלם מס הכנסה, ביטוח לאומי, פה. ואתה לא שייך לירדן בשום סיבה.
כלומר, התחושה, אם אני צריך לסכם, התחושה היא שגם 53 שנים אחרי המלחמה, את, אמרי, ואימך, אדל, לא מרגישות שייכות לא לכאן ולא לכאן.
לא, אני אמרתי לך, אני כל הזמן אומרת על עצמי,
פלסטינית
מירושלים.
מירושלים. טוב, אני מצטער מאוד את יודעת מה, אני מצטער ולא מצטער, שלא הספקנו לדבר איתך מספיק, אבל היה שווה לשמוע את התיאור מאוד מפורט של אימך. וזה היה מרתק. תודה רבה, אנחנו נהיה בקשר לדעתי.
תודה רבה, ביי ביי, שיהיה לך יום מוצלח.
אדל, יום טוב, תודה רבה אדל, תודה רבה מרי. אז מהזירה הזאת של מזרח ירושלים, ומה ששמענו עכשיו את העדות, שאיך זה נראה אז בעיניים ערביות ב-67, נעלה צפונה אל רמת הגולן, ונשאל את סמירה רדה עומרן, תושבת עין קיניה שברמת הגולן, איך זה נראה בעיניים של מי שחיים שם 53 שנים כבר תחת ממשל ישראלי. שלום לך סמירה.
שלום, שלום.
מה שלומך?
בסדר גמור, תודה.
את למעשה נולדת לתוך מציאות של חיים במדינת ישראל, את לא זוכרת שום דבר מהימים האלה של 67.
אני בדיוק נולדתי אחרי המלחמה.
כמה הדרוזים בגולן חיים עדיין את התקופה הזאת של 67, כשאת מסתכלת יותר לדור של ההורים והמבוגרים?
תראה, יש כאן, בוא נגיד, מעבר בין דורי. יש כאלה שחיו אותה לפני ואחרי, ויש אנחנו, הדור הצעיר שנולדנו אחרי, ונולדנו למציאות של הכיבוש ושל מה ששמעתי את המאזינה הקודמת של ה-undefined, התעודת מעבר, התושב ולא אזרח. ויש היותר צעירים שהם הדור של היום, שחלק גדול מהם נולדו לדור ההתאזרחות בעצם, ולנסות להיות שייכים.
את יודעת, למה ללכת סחור סחור? איך את, סמירה, מגדירה את עצמך כששואלים אותך מי את ומאיפה את?
אני? מישראל.
מישראל. את ישראלית.
אם אתה שואל את אבא שלי,
כן?
הוא סורי.
הוא סורי. באותו כן. בית, האבא מגדיר עצמו סורי, ואת אומרת, אני ישראלית.
כן, תראה, שעד לפני 10 שנים גם לא ידעתי להגדיר. גם לי היה עד לא מזמן, עד לפני 7 שנים, היה לי גם תעודת מעבר כמוה, והיה לי תעודת זהות ללא מקום לידה. ואיפה שיש מקום לידה היה רשום רמת הגולן, כאילו שרמת הגולן היא מדינה. ואז קיבלתי את האזרחות הישראלית ופתאום יש לי מדינה.
תגידי, זה יהיה נכון לעשות ההפרדה בין ההנהגה הפוליטית לבין ההנהגה הדתית ברמת הגולן, ולומר שההנהגה הדתית עדיין מרגישה שהיא
אין,
חלק
אין, מה... תראה, אין הפרדה. ההנהגה הפוליטית הדתית ברמת הגולן היא סוג של, איך לומר, זה צד מעורב כזה. כי בהרבה מקומות ההנהגה הדתית והחברתית והפוליטית לוקחים החלטות ביחד. כי מזמן, מזמן התרגלנו שאנחנו מקשיבים לאנשי הדת, וכל ההחלטות החשובות היו לוקחות מקום בלחלווה.
אבל זה כבר לא, אבל זה לא נכון לגבי הדור הצעיר של הדרוזים בגולן, נכון?
נכון. היום הרבה החלטות שלוקחים אנשי הדת לא מקובלות על אנשי הדת, ולכן יש את הקונפליקטים, כמו מה שהיה בבחירות האחרונות לרשות המקומית.
תגידי, אם הייתי מבקש ככה לשאול אותך ב... ככה, לא יודע אם במספרים, אבל בהערכה שלך, כמה מהדרוזים בגולן היו רוצים לשוב לשלטון סורי? מה היית עונה לי?
יש חלק לא מבוטל.
מה זה לא מבוטל?
ויש חלק שהוא לא יודע, ויש חלק שהוא לא רוצה. תראה, יש כאן הרבה, יש מעורבות רגשית. יש משפחות שהתפתקלו בגלל המלחמה ובגלל הכיבוש. יש אנשים שיש להם עדיין אחים ואחיות ודודות ואפילו בנים שגרים שם ורוצים להתאחד איתם. אמנם נניח אם תשאל אותי אישית,
כן, כן.
אני מאמינה שזה לא בלב שלם, כי שם המצב, אני לא מאמינה שמישהו שפוי רוצה לחיות במלחמה שיש שם.
כלומר, יש דבר שאומרים למצלמה ויש דברים שאומרים מאחורי הקלעים. אגב,
לא,
איך
הבנ... יש דברים שמרגישים ויש טריאלי. יש את ההרגשה ויש את האמוציונלי ויש את השכל הישר.
הבנתי.
כאילו, זה לא שעיני המצלמה, אף אחד כאן לא בא לשקר ואף אחד כאן לא בא לעשות הצגות.
איך הבנים שלך מגדירים את עצמם, סמירה?
הבנים שלי ישראלים, הבנים שלי שרתו בצבא, הבנים שלי עדיין משרתים בכוחות הביטחון במקומות כלשהם. הם ישראלים לכל דבר בעניין.
מרתק. ואם את היית...
אנחנו, אני לא מחשה שהחברה שלנו עברה שינוי ולקחה חלק בקדמה מבחינה כלכלית וחברתית והשכלתית ומסבר המשכילים אצלנו מהכי גבוהים במגזר הערבי. יש לנו את המסבר הרופאים, אני חושבת שהכי הרבה יחסית למדינה. אבל עדיין, כמו שאמרתי לך בהתחלה, יש את השוני הבין דורי הזה, יש אנשים ש... היו שם וחיו את המלחמה, הם ניזוקו מהמלחמה, הבתים שלהם נהרסו, אנשים קרובים אליהם נהרגו.
סמירה, אנחנו נסתפק בזה. תודה רבה לסמירה רדה עומרן מעין קינה שברמת הגולן. תודה רבה לשושנה פורמן שערכה, ילד דודי הייתה המפיקה, טכנאי השידור רומן סורקין ורובי אוסנהולץ, אני אירן זינגר. תודה רבה לכולכם, כאן רשת ב'.